פרק י"ב. השפעת התשובה על מהלכי הרוח, החיים והמעשה בכלל. אם אני מבין טוב, אז מה הפועל היוצא של ההתנהלות, אופי החיים של השווים בתשובה? איך התשובה משפיעה על מציאות הרוח, החיים, זה אולי המציאות הסובייקטיבית, עד לצדדים המעשיים. אומר הרב, א', התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. ואם זה, איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. אותן הנטיות של החטא הן מזדקחות בו. הרצון העז הפורץ כל גבול שגרם לחטא, הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. וגדולה של חיים ממקור הקודש העליון חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושא דגלה, שהם הם הסולד של כל החיים הקוראים לתיקונם, להסרת מכשולים ולשיבה אל טבע הטוב והאושר האמיתי, אל העליונות הנשגבה החופשית באמת הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו הרוחני ביסודו בצלם אלוהים. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. ואם זה, איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. תשובה, העניינה לשוב אל השם, ועל ידי התשובה הכל שווה לאלוהות. וכששווים אל השם, אז מאיפה שווים? שווים מן האבטית של החטא, המציאות הגסה, השפלה של של החטאים, של החסרונות. החטאים והחסרונות הללו, מה מקומם? מה שורשם? שורשם במציאות של העולם, העולם התחתון, העולם הארצי, העולם שיצר הרע שייך בו. יצר לב האדם רע מנעוריו, משעה שננער ממי אמו ובא למציאות הזאת שנקראת החיים שלנו, בצדדים התחתיים שלה, הארציים שלה, אז שם יש חטא. אז התנועה של התשובה עניינה לשוב מן החטא אל האלוקות, ובעצם יש פה בתהליך התשובה איזושהי התנתקות מן הצדדים הגסים. הצדדים הגסים זו המציאות. דומני שבשמיים כבר אין חטאים. והנטייה לשוב בתשובה היא יכולה להתאפס איזושהי נטייה שעניינה, התשובה, לא רק הנטייה, עצם התשובה יכולה להתאפס כעניין שעניינו להתנתק מן המציאות העולמית, הכוונה הארצית, הנמוכה, להינזר מן החיים, להתנקר אל החיים, להתנקר מלשון זר ולהתנקר מלשון זר שמתנקר לך, לא מחבב, דוחה את המציאות התחתונה. לא שזה לגמרי לא נכון הדבר הזה, כי באמת שמנת ואית כסיתה וישמן ישורון ויבעת, וכל המחלות זה בגלל השייכות שלך אל המציאות הגסה, ובאמת כדאי לבעוט בה במציאות החיים הגסה, בתודעת החיים הארצית. אבל הרב אומר שהתשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. באמת, אתה מתנתק מהעולם והצדדים השפלים שיש בו. אבל אין הכוונה שיש פה הפרדת רשויות, שיש פה קביעה עקרונית שבה אני מתבדל מן החיים כי החיים עלולים אל החטא, כמו שמדברת הנצרות. אלא התשובה היא מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, יכול להיות שמבחינה מעשית כדאי לך באמת קצת להתחיל להינזר ולפרוש מכל מיני צדדים גסים. אבל עקרונית, התודעה היסודית של התשובה היא שהיא מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, ואם זה, איננו נעשה זר אל העולם. זה לא שמעכשיו האדם עכשיו בתשובה הוא חי בתודעה כזו שהעולם זו מציאות שאני צריך להתרחק ממנה, להתנכר לה, להיות זר כלפיה, וכל משהו קצת נטייה, איך אני אגיד את זה, נטייה ספונטנית של החיים, זה רע. לא. עניינה של התשובה, מבחינה מעשית, זה לא לקמת, לקווץ את החיים רק לאיזה שהם צדדי, נקרא לזה כמשל, בית כנסת, וכל משהו בפתח הראשון של הבית כנסת כבר פסול. אלא התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, ועם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם ממו את העולם ואת החיים. העיקרון של התשובה זה שהאדם לא משנה מבחינה מעשית את הצדדי החיים שלו, הוא משנה מבחינה מנטלית את הגישה לחיים. ואז הוא מרומם את החיים ואת העולם. הוא יכול לחיות בכל מרחבי ההוויה והחיים, אבל מתוך הספקלריה של תשובה. לא ליפול בבור התמימות והילדותיות והרומנטיות. אין הכוונה שכשלומדים את הפסקה הזו, אז זהו, אז ממחר אני עכשיו בתשובה על נוסח אורות התשובה וקדימה לקדש את החומר וכל מיני דברים כאלו. לא מדובר פה על איך אתה עכשיו מצליח ליישם את מה שנקרא פה רוממות העולם והחיים מכוח התשובה. אבל זה באמת משימה. היכולת לנהל חיים ספונטניים, טבעיים, משוחררים, בלא גסות ובלא שפלות, זו מדרגה. יכול להיות שהרבה בהתחלה אתה תצטרך להיות מה שנקרא מלאכותי, כובש. תוחם את החיים בצדדים מאוד מאוד מסודרים של מה שאני יכול להתנהל בו מבחינת ההלכה ומבחינת התודעה והטהרה של התודעה שלי. אתה צריך מאוד מאוד להתכווץ בהתחלה. אבל אחרי עבודה, אז אפשר להגיע למה שכתוב פה מבחינה עקרונית, מרוממים את העולם ואת החיים. אדם ששב בתשובה הוא לא נהיה איזה נבח כזה שהוא אדם מלא חיים, מלא בעוצמה, יותר מאדם שהוא לא שב בתשובה. הרבה יותר. אבל להיזהר, אין הכוונה עכשיו, טוב, תשובה זה בדיוק לעשות את מה שאני חש בתחושה הספונטנית שלי בכל רגע. צריך להגיע למדרגה כזו. רק צריך שהתחושה הספונטנית שלך היא באמת תהיה פועל יוצא של תשובה שורשית. ולא להשתמש באורות התשובה כדי לתרץ את היצרים הגסים שלך. אבל עקרונית, זה מה שכתוב פה. הפסקה פה היא עקרונית, היא מלמדת אותנו לאן לשאוף, איך לחשוב. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, ועם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. אותן הנטיות של החטא הן מזדקחות בו. למה זה היה לו נטיות לחטאים? נטיות לצדדי חיים כאורים. וזה התגלה במעשים כאורים. אבל את הנטיות לשם, את הנטייה לכל מיני השגת גבול של חטא, את הנטייה הוא מזכך. יש משהו בתנועה הפנימית שם שיש לה איזשהו שורש חיובי. אותן הנטיות של החטא הן מזדקחות בו. הרצון האז הפורץ כל גבול שגרם לחטא, הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. הרי הרצון של החטא זה רצון שפורץ גבול. למדנו את זה למעלה בעבר. יש לך פה איזשהו גבול שאתה יודע שלא עוברים אותו, אבל יש רצון שהוא רצון שפורץ גבול. זה לא רצון של לשתות כוס מים. רצון של חטא זה רצון, תבינו עד כמה הוא עצמתי. אנחנו לצערנו יודעים את זה. יש לך פה איזושהי אמירה שאתה יודע שזה לא טוב. יש לך פה איזושהי אמירה שאתה יודע שזה אסור. אתה גם יכול להיות לא רק שאתה יודע שזה אסור, אתה מבין למה זה לא טוב הדבר הזה. ואתה גם יודע כמה תצטער על זה. ובא רצון של החטא, כמו איזה כוח אטומי כזה, שפרוץ שובר את כל הגבולות. זה רצון עוצמתי. קח את הרצון הזה לעשות חסד. כן, אבל בדיוק איך אפשר לנהל 200 משפחות. קח את הרצון הזה ללמוד תורה. קח את הרצון הזה לעסוק בחינוך. זה רצון שאתם מבינים, אנחנו לפעמים יושבים בחדר ואנחנו ריאליים כאלה, אומרים לו, תשמע, לא, בסדר. ויש לידינו אנשים שהם לא רואים בעיניים, הם אומרים, צריך לעשות, צריך למעלה, צריך להקים יישוב, בוא נקים את היישוב. אבל אין כביש. אז מה אם אין כביש? זה רצון עוצמתי. כל חטא שעשינו, יש בו אלמנט כזה, של רצון כזה. של רצון שלא עוצר באדום. תשובה אמיתית, היא משתמשת ברצונות הללו, היא מתייחסת למה שיש בי, ומנתבת אותו לטוב. הרצון העז, הפורץ כל גבול שגרם לחטא, הוא בעצמו נעשה כוח חי. הוא פועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. וגדולה של חיים, במצב כזה, וגדולה של חיים ממקור הקודש העליון, חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושא דגלה. גדולה של חיים ממקור הקודש העליון, לא הקודש התחתון. כנראה שיש קודש עליון וקודש תחתון. כנראה שקודש תחתון זה מה שנקרא צדדים מעשיים של קודש. אולי נקרא לזה צדדים דתיים. קודש התחתון זה הקשר אל הקודש מבחינה קונקרטית, אל התורה והמצווה וכדומה. קודש עליון זה קודש כמו אולי קודש הקודשים, שהקודש והחול הם מעורבים בו. זה שהכל מתגלה כקודש, לא רק הצדדים התחתונים הקונקרטיים של דת, כן.
אפשר להגיד, בגלל שזה קודש תחתון, קודש תחתון זה התפיסה שלנו מן הקודש, אולי אפילו סובייקטיבי אובייקטיבי, מה שאנחנו מבינים מהקודש, קודש העליון, שזה לא, שאין לנו את הנגיעה בו, אבל הוא מעצם מציאותי בתוך עולם של תשובה, זה נובע
אליי. אני נראה לי שאני מסכים, אולי הייתי מתנסח אחרת, אבל מסכים עם מה שאתה אומר. אבל אני לא חושב, כלומר עקרונית, אבל אני לא חושב שזה סותר את מה שאמרתי, ואני חושב שבפירוש של הפסקה צריך, זאת אומרת, אתה צודק, מה שאתה קראת לו, הנקודה השורשית שאני הולך ונחשף אליה, השורשית הזאת זה לא הקודש, מה שנקראו לו דת, נכון? במציאות המוחלטת אין מעשיות דתית, יש הוויית קודש מוחלטת. אז בסדר, אני לא דיברתי כרגע אם היא זורחת בתוכי או ש... אני דיברתי בעיקר מצד האופי שלו, של הקודש העליון, להפוק עם הקודש התחתון. שהקודש העליון זה קודש כזה שאני לא עסוק בקודש בארץ, שזה אני קראתי לזה מעשים דתיים, אלא הכל מתגלה כקודש. זה הקודש כמו שהוא, אתה קראת לזה אובייקטיבי, כמו שהוא בשמיים. ובשמיים אצל הקדוש ברוך הוא אין חלוקה בין מעשה כזה למעשה אחר. הכל מתגלה כקודש. והר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז גדולה של חיים ממקור הקודש העליון חופפת תמיד על התשובה, כששייכים לתשובה כל הזמן מתמלאים מהשייכות אל מה שהכל מביע אלוהות, הכל שב אל האלוהות. כשאתה עושה תשובה, כל צדדי האישיות שלך שייכים אל התשובה, והקודש העליון חופף על התשובה ועל כל נושא דגלה. מי שהוא נושא את דגל התשובה, וכנראה שזה מישהו ששב בתשובה ברצינות, מי שנושא את דגל התשובה, אז גדולה של חיים כזו חופפת עליו. וכולו אומר כבוד. שהם הם הסולת של כל החיים, אותם נושאי דגל התשובה. הם הטיפוסים הכי מובחרים שבאנושות. והם קרואים לתקן את החיים, ליישר את החיים, להעלות את החיים למצב כזה שקראנו בו בהתחלה, רוממו את העולם. וכל ההוויה שלנו בעולם היא תהיה כולה בית כנסת אחד גדול. נכון, יש את הפסקה הזו של הרב בעינייה, אני חושב שזה הפסקה הזו, שהקדוש ברוך הוא בא בבית כנסת ומוצא שאין שם 10 אנשים, מיד הוא כועס שנאמר, מדוע באתי ואיניש, קראתי ואינוני. שם הרב מסביר את הסכנה שיש במה שאנחנו הופכים את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לעניין פרטי, לתפילין, סדר בוקר, סדר צהריים, רגע עכשיו אני מברך, רגע עכשיו... לא, המציאות כולה, ההוויה שלנו במציאות היא כולה צריכה להיות בכל דרכי חדאיו. ולהופעת אטמוספירה תרבותית כזו, רוחנית כזו, של האדם בכלל, באשר הוא, אז קרואים אותם סולת, הסולת המובחרת שבה באנושות, בעלי התשובה, זה עניינם. הקרואים לתקן את החיים, להסרת המכשולים ולשיבה אל טבע הטוב והאושר האמיתי. לא כתוב פה הטבע הטוב, אלא ולשיבה אל טבע הטוב. צריך לחזור אל הטבעיות של הטוב, להפוקה ממלאכותיות של טוב. טבעיות, ספונטניות. קרואים לרומם את המציאות האנושית בצורה כזו, שכמו שאנחנו אומרים, והיה בעריכו, יראת השם הכל, כל המציאות כולה, מלאה הארץ דעת את השם, כמים לים מכסים. הכל פשוט מלא בדעת אלוקים. הרב צבי יהודה מסביר, מלאה הארץ דעת את השם, כמים לים מכסים. מה זה כמים לים מכסים? המים לא מכסים את הים. המים אין, הם הים, הרב צבי יהודה אומר, דומני בקניין תורה. המים הם הים. אז מה זה מלאה הארץ את השם, כמים לים מכסים? כמו שאין ים אלא המים, ככה אין בארץ אלא דעת אלוקים. זה לא שיש את הארץ ויאללה, קצת תתחילו למלא את זה בדעת אלוקים. אלא זהו, זה הטבע. זה שירת החיים שלנו. לשם אנחנו עתודים, ועל בעלי התשובה מוטלת המשימה הזו. להסרת מכשולים ולשיבה אל טבע הטוב, שנהיה שייכים אל הטוב מבחינה טבעית. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. הצדיק זה עדיין האור הוא זרוע. צריך לאבד אותו ולהוציא אותו ולפתח אותו מן האדמה. וזה מה שנקרא ברב מוסר הכובש. אבל ישרי לב, מי שכבר הגיע לישרות של הלב ויש לו תביעה אוטונומית אל הטוב, אז כבר שמחים. שמחת עולם. להסרת מכשולים ולשיבה אל טבע הטוב והאושר האמיתי. צריך לחיות חיי אושר, חיי שמחה. פעמיים הקריאה הזאת, א', כי הקשר לקדוש ברוך הוא לא קשר של אני כל הזמן נלחם בעצמי, אלא צריך להגיע למצב ששמחת עולם על ראשם, וזה על ידי זה שהטוב אנחנו נהיה שייכים אליו בטבע ולא במלאכותיות. וב', שכשהמציאות היא לא בטבע הטוב, אז אם יש עושר הוא לא עושר אמיתי, הוא עושר מדומה. כל צלצולי העושר המוצעים מכל הכיוונים, בין אם באיזה כיוונים בתוך היהדות פנימה או מחוץ לה, דתי, לא דתי, אם זה לא מדבר על העושר הזה, של הנטייה הספונטנית, הטבעית, אל הטוב האלוהי, אומר הרב, זה עושר מדומה. כי המחשבה שהעושר תלוי בדבר שהוא מחוץ לי, הרי זו מחשבת פיגול. אלא העושר תלוי בי. מה הכוונה בי? בהקרנת המאוויים הנשמתיים שלי. תהיה נאמן לנשמתך, חירות, הנה המילים הבאות של הרב ידברו על החירות. תהיה נאמן לעצמיותך, בצורה ישרה, זורמת, טבעית, לא תצטרך להיות כל היום מחשבן חשבונות מלאכותיים, אתה תהיה מאושר. עושר זה דבר טוב, אושר זה מילה יפה. אנחנו רוצים להיות מאושרים. ולשיבה אל טבע הטוב, להסרת, אז עוד הפעם. וגדולה של חיים במקור הקודש שעלינו חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושא דגלה, שהם הם הסולת של כל החיים, הקוראים לתיקונם, להסרת מכשולים ולשיבה אל טבע הטוב והאושר האמיתי, אל העליונות הנשגבה החופשית באמת. אז אתה חופשי. אז אתה מביע את עצמך. אז אתה ספונטני, אמיתי. לא ספונטני, כי הספונטניות שלי תלויה במה שמכתיבים לי באינסטגרם. אז אתה לא ספונטני. אתה ספונטני כל הזמן להסתכל, רגע, אני משדר את השדר שהתרבות מצפה ממני לשדר. ספונטני, נדע נפשך מהי. שים לב קודם כל אל נפשך. שימו לב אל הנשמה. זו ספונטניות אמיתית. זה עניינה של התשובה. בזאת האדם לא זר אל העולם, אדרבה. עכשיו, הוציא את כל הפוסק, כל השונים משנתו פוסק ואומר, מנה אילן זה, מתחייב בנפשו. צור ציודה מסביר, אתה פוסק? אתה שונה משנה, ועכשיו כשאתה רואה אילן יפה, מבחינתך זה הפסק, אתה מקצץ את זה, זה לא המשך אחד של ההופעה האלוקית. אז נכון, יש מדרגות, אנחנו לא מטשטשים, יש את הפסקה ברב של זה. אבל מבחינה עקרונית, הכל זה רשותו של הקדוש ברוך הוא. והכל צריך להיות אצלך גילוי, אתה לומד תורה ואתה קשור אל השם, ואתה רגע משחק עם הילד בכדור, אתה קשור אל השם, ואתה רגע מסתכל על יפיו של הנוף שלפניך, אתה קשור אל השם, וכל המציאות כולה אומרת כבוד. אנה אמצאך ואנה לא אמצאך. אמצא אותך בכל פינה שאני פונה בה. זה אדם כזה שהוא לא, הוא זר אל העולם, הוא באמת מחובר אל העולם. אין משהו בעולם שהוא לא, הוא לא מוצא בו את עצמו. שום כלום. זו העליונות הנשגבה החופשית באמת, הראויה לאדם העולה למעלה על ידי התשובה, ושוב, עבודת תשובה כנה, לא ילדותית. הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו הרוחני ויסודו בצלם אלוהים. להוציא מן הכוח אל הפועל את המקור הרוחני שלי, את יסוד צלם אלוהים שבאדם. יש הרבה פירושים למה זה צלם אלוהים. נגיד לכם את האחי חביב של מאמרי ראייה 34. צלם אלוהים זה מלשון צל. אתה צל של אלוקים, אתה כל הזמן נגרר אחר העצם האלוהי. מבחינה שאיפית. אתה כל הזמן רודף אחרי המוחלטות האלוהית בשאיפות שלך. אתה צלם אלוהים מן הכוח אל הפועל. אז אתה כזה חופשי וכולך שייך אל העולם. אז לעשות תשובה זה לא להתנתק מן החיים, זה ההתחלה של החיבור עם החיים. אבל חיבור עם החיים לא על פי הקונספציות הילדותיות, אלא באמת. וזה אדם כזה שאין פינה במציאות שלו, בהוויה שלו, שבה הוא כפוף, כנוע, מלאכותי. כל מה שיעמיק האדם, כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה, ימצא בה את מקור הגבורה ואת התוכן היותר יסודי לחיים המעשיים והאידיאליים. טוב, זה קצת כתב חידה פה, אני לא יודע מה להגיד לכם. זה לכשעצמו די סתום, וגם יש לי פה איזושהי התלבטות. כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של תשובה, קרי, ילמד את כל מה שלמדנו ונלמד באורות התשובה, על מה זה תשובה, ומה העניינה בכל מה שלמדנו מכל הזוויות הכלליות והפרטיות, ממעמקים בה התשובה, שוטפת היא כשלבת אש, וכל מה שלמדנו, ותבין טוב עד כמה התשובה הזו, את עניינה של התשובה, אז ימצא בה את מקור הגבורה. אני לא בטוח, אבל אני חש שהרב בא לענות פה על עוד איזושהי שאלה שיש ביחס לתשובה. שיכול להיות שכששווים בתשובה, אז אני לא בטוח. אז נעשים קצת נרפים. לא כל כך בהקשר שדיברנו בתחילת פסקה א', נרפים, הכוונה המנותקים, אלא חסרי עוצמות. עכשיו בתשובה אתה, דיברנו למעלה שאתה בתהליך דיכוי כזה. הרצון בהכרח, בהכרח, זה כמו לקחת אנטיביוטיקה. אז אומר הרב, אתם טועים. אם אתה תעמיק במהותה של התשובה, ותבין את שורשה הרוחני המוחלט של תשובה הקדמה לעולם, והיא כמו הבריכה שממנה כל פלגי המים הולכים ונשטפים, והמציאות כולה היא פועל יוצא של תשובה אחת גדולה וכולי. אז תבין שאתה מתחבר, כשאתה מחבר את עצמך, כשאתה ממקם את עצמך בנהר החיים הזה שנקרא תשובה, אז זו גבורת הגבורות. כי תראה, ההיסטוריה כולה, שלא לדבר על ההוויה כולה, היא פועל יוצא של התשובה. אין סכר שהתשובה לא פרצה. החל מהופעת העולם בצורתו הממשית, וכלה בכל השינויים ההיסטוריים שעברנו. איפה התרבויות העתיקות של עבודה זרה, וממלכות העמים שהיו פה, וסתם, הקלקולים, הקלקולים האנושיים מדור לדור. איפה היא הבערות הפרימיטיבית? איפה היא? בוא נדבר קצת על העתיד. אתם חושבים שאנחנו נמצאים פה? התשובה. שבוע בדף היומי היה יותר מדי על יחסים שבוע שעבר, שאדם, יחסי מין שאדם יכול לנהל עם בהמה. אז זה נשמע לנו הזוי, אבל כנראה שזה נשמע לנו הזוי, אבל ברוך השם שזה נשמע לנו הזוי, כי פעם זה כנראה לא כל כך היה הזוי. והתקדמנו, ואז חשבנו, תראה, יכול להיות שעוד, אני יודע, לא נעמיד שעון, אבל בתקופה על העתיד, תגידו, מה, שיקרו? איזה עשוי, שיקרו. מה, היו שייכים לגסויות? איזה עשוי, לא שמרו על העיניים? מה, היה דבר כזה שקראו לו פורנוגרפיה פעם? כמו שאני מסתכל על משקף בהמה. אז אין סכר שהתשובה לא פורצת. ואם היא פרצה כל כך הרבה, היא תפרוץ קדימה. אתה חושב שמי ששב בתשובה הוא טיפוס נרפא? טיפוס כזה ש... רגע, מה עושים עכשיו על זה? הוא משתייך לגבורת הגבורות. זה התוכן היותר יסודי לחיים מעשיים ואידיאליים. מה שייתן את העוז והתעצומות למעשיות אידיאלית, לקחת אחריות, ולחיות חיים מלאי עוצמה, עזיזות, משהו קבוע, איתן, זה רק התשובה. כי זה עניינה. אז תעמיק בה. תעמיק בתשובה. אתה רוצה להיות גיבור בקיצור? תלמד מה זה תשובה, תתחיל להשתייך אליה. צריך לעשות עבודת מחקר בכתבי הרב. הוא מביא הרבה יסודות לאיך קונים גבורה. פעם חבר שלי שאל את הרב קיינלר, הוא שלח לי את התשובה, ומאז כבר ראיתי שיש עוד כמה עניינים. הנה, את זה לדוגמה לא חושב שכתבתי שם. כל מיני דברים שמביאים אותנו לגבורה. מה בונה אותנו כגיבורים? אז הנה עוד אחד מזה. אתה רוצה להיות גיבור? תעמיק במהותה של התשובה. דיינו ללמוד אורות התשובה. חזק וברוך.